מזה אתה שומע שעד אותה שעה כולם עמדו והרחיקו, נו, נראה כבר את המקדש הזה שהוא בנה. וברגע שהם נפתחו, אז הם השחירו. מי הם שונאי דוד? אומר רש"י, ממשפחת שאול, שמעי וכיוצא בו. שונאי דוד, בית יוסף ומשפחת שאול ושמעי וכיוצא בו. וקשה, השמעי נהרג קודם שנשא שלמה את בת פרעה, כמו שאמרו חז"ל, שכל זמן ששמעי קיים לא לקח שלמה את בת פרעה, כי התלמיד בו שמרה בו, ובת פרעה לקח קודם בניין בית המקדש, כי הכתיב ויקח את בת פרעה ולוויה. לכן נראה שטעות סופר הוא ברש"י, וצריך להיות ממשפחת שאול ושמעי. בסדר, יכול להיות שאפשר פשוט לפסק שונאי דוד שניים, ממשפחת שאול פסיק, שמעי פסיק. זאת אומרת, אז מהמשפחות שלהם, לא חשוב. על כל פנים, איך שלא נתרץ את זה, הוא בתמונה. זה על שם מעמדו באותה תקופה. אבל חז"ל לא הסתפקו בזה. הגמרא, למעשה בעקבות המקראות, משלשלת את משפחתו של שמעי עד בית שני. איש יהודי היה בשושן הבירה, איש יהודי במיהודה, איש ימיני מבני בנימין, שואלת הגמרא, קרא לי יהודה על מיהודה קט, וקרא לי ימיני על מבימין קט. מר רב נחמן מרדכי מוכתר בנימוסו היה, מר רב אבא ברכה למר רב יהושע בן לוי, אבי מבנימין ואימו מיהודה, ורבנן אמרי משפחות מתגרות זו בזו. משפחת יהודה אומרת, אנה גרים למתיילת מרדכי. יש לנו פה עסק עם מישהו, משנה למלך, עם מרדכי, כל גדול הדור, כל היהדות ניצלה בשבילו, מיודו ועד כוש, מסוף העולם ועד סופו. אז למה זה יהודה וימיני? אנשי יהודה אומרים, אנחנו אחראים לזה. אנה גרים דמתיילד מרדכי, דלוקת לדוד לשמי בן גרה. מרדכי, בן שמי, בן קיש, בן שמי. איך שלא נפרש, תגע אנחנו נראה שיש רשימה ארוכה של יחס ממורדכי בראשית בית שני עד שאול בראש בית ראשון. בין אם זה ראשי אבות, בין אם זה מדלגים פה, לא נפקימין עכשיו. אבל אם דוד היה הורג את שמי בן גרה, דוד בשעת מעשה הכריע לא להרוג אותו. מה היה קורה בפרספקטיבה היסטורית? יכול היה להיות שמרדכי לא ייוולד, כי אבא של הסבא שלו נהרג על ידי, מה היה מגיע לו שיריקו מקלל? אז מה יהיה עם כלל ישראל? אז בעקיפי עקיפין דוד נמצא בתמונה של פורים. ומשפחת בנימין אמרה, מניין קאתי, הרי הוא במשמני. רבה אמר, כנסת ישראל אמרה, לידך גיסא, הרי הוא מה עשה ליהודי ומה שילים לימיני. מה עשה ליהודי דלוקת לדוד לשמי, דהתיילד מני מרדכי דמקנה בהמן. בסדר, מה שלא יהיה אנחנו שומעים, וכך גם מופיע בילקוט. לפי שצפה דוד שעתיד להוליד מרדכי, אמר היום לא ימות איש מישראל, ומי נקרא שמו איש? מרדכי איש יהודי. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה הצלת לשמי בשביל שיוליד את הצדיק, על שבטך אני כותבו, שנאמר איש יהודי, עליו נאמר זכר צדיק לברכה. על הדרך שיש בפרשה הבאה, ויער כי אין איש אצל משה, מה הוא ראה? הוא ראה שמהחבר'ה מן הזה לא יצא עד סוף כל הדורות דבר טוב. אז תמן אותו בחול. כשאתה דן ואתה מחליט על מישהו מיטה, אתה צריך לעשות את החשבון עד סוף כל הדורות מה יקרה. זה דמו ודם זריותיו. אז דוד אמר, היום לא יומת, יש פה פוליטיקה על אתר, כדי לא להתחיל את המלוכה המחודשת בדמים, כדי לקרב את ישראל. אבל יש פה גם חשבון היסטורי עמוק מאוד, יש לנו פה עסק עם ראש הסנהדרין, יש לנו פה עסק עם תורה וגדולה. כלל ישראל יעמוד בסכנה קיומית, ומרדכי בן שמעי הוא זה שיציל. אז דוד אומר, נעזוב עכשיו את החשבונות המקומיים, נעשה חשבון לטווח ארוך, הוא ינצל. אלה הם דוגמאות של השלמות, של דברים סתומים שאני לא יודע, לא באותה תקופה, לא תורה וגדולה, ואני גם לא יודע לעתיד לבוא, וחז"ל הוסיפו. אבל ההשלמה החזלית באה גם על בני הבית שלו. אם יהודי כזה הוא תורה וגדולה במקום אחד, והוא מתחרה גם עם שלמה, אז מה עם הרבנית שלו? בואו ראה כמה גדול זכותה של אשת שמעי. בשעה שברח צדוק ואביתר שביקש אבשלום להורגם, מצאו דלת של שמעי פתוחה. זה הרי נכון מאוד, המערכה מתנהלת בעבר הירדן, משם הם בורחים. הם בורחים, לאן הם יברחו? הם הרי צריכים באיזה מקום שהוא למצוא מילות, כי הרי אבשלום רודף אחריהם, הם רוצים איפה הם, מי הם, בקיצר, הם בורחים. הם באים בהר הזיתים, יש כפר, נכנסים, רואים דלת פתוחה, נכנסים. נכנסו שם וירדו לתוך הבור. בור, חפו, אולי עם קצת מים נכנסו. מיד באה אשת שמעי ופרסה מסך על פיו. הוא פרסה עליו עריפות, שנאמר ותיקח האישה ותפרוס את המסך על פי הבאר ותשטח עליו עריפות. עד כאן כתוב במקרא. מה משלימים חז"ל? הוא פרעה ראשה, הרי הם יכולים להגיד לגברת, אנחנו פה מטעם שב"כ, תתרומם, היא רוצה עוד מה יש שם. אז היא התחכמה, היא עשתה פרה את ראשה, והיא ישבה על המסך כאישה שנפנית לצורכה. איזה חיילים, חיילי ישראל, גם במרדף הזה התנהגו בנימוש ובצניות. שהזאת, לא נתחיל איתה, נעזור אותה. באו עבדי אבשלום ומצאוה שהייתה יושבת וראשה פרוע. אמרו עבדי אבשלום, אפשר שהצדיקים בתוך הבור וזו יושבת עליהם? מיד חזרו. אמר הקדוש ברוך הוא, איל ועל ידה נמלטו, עתידה שיצאו ממנה שני צדיקים שפודים את ישראל לידיהם, אלו מרדכי ואסתר. שמי בגרה יש לו רבנית כזאת? היא חושבת והוא חושב, ומרדכי ואסתר, מי שהתגלגל קיום כל העולם היהודי ומלך כל העולם כולו על ידיו, מה זה, 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 מה היה הסבתא שלך? איזה מסירת נפש, איזה תושייה, איזה כתפיים רחבות הייתה לסבתא שאתם צאצאים שלה. שמי ואשתו, איך מציירים אותם בדמות אצילית כזאת של הנהגה שבמשך מאות מאות רבות של שנים עד שמרדכי ואסתר. משהו מעין זה יש גם במדרש הנוסף, שהוא בערך על הדברים האלה קרא אותו מהר. איש יהודי, וכי משבט יהודה היה מרה לתלות ביהודה, מרה בלוי, כשמרד אבשלום על דוד ויצא דוד בורר מפניו שנמר ויום דוד אלם קומו ונברחה. קדמו שימוי והיה אומר דברים של צרה, והיה מרגמו באבנים שנמר ונם יצא מיד איש יוצא משפרת בנימין. וכתיב כל תשמי, וראה דברים קשים שישמי אבותה שהיה איש אדמים ושאלו, מה היית אומר? אין לך את נדבר להיפרע מידך? מושר, יעבור אדם עבירה וכתיב על פנקז, על פנקז שלו. הכל כתוב. ועכשיו ישים עליך את כל דמי שאול, אשר מלכת אחריו, ואיתם ידעת רב, ולא יודע אלו שדיבר וכילה אליו, ויסכל באבנים. בואו רץ צדקתו של דוד וענוותנותו. שאמר לו אבישי על המקלה לכלב את המלך, אמר לו דוד, מי שנתפקד מהקדוש ברוך הוא לכבדני, דיינו, הבן שלי חיה בכיבודיו, הוא רודפני, וזה לא יקלליני. שאמר נה בני, למה? שתם אני חייב לקדוש ברוך הוא, והוא גובה ממני. הניחו לו ויקלל, אמר לו השם. כשנהרג אבשלום, בא שמי ומבקש מנחילה, נפל לפניו. אמר לו, היה שור ידו, כולם הקדוש ברוך הוא, מה מבקש? הוא אמר, תשמע, מה מבקש הקדוש ברוך הוא מירותיו? שאמרו חטאנו, שענייני נשפט אותך, על אומרך, לא חטאתי, אני מודה שחטאתי. והנה באתי היום הראשון לבית יוסף, אמר לו אבישי, אתר הזאת לא יומת איש, והיום דוד, מה לי ולכם צויה, כי תהיה לי יום לסטן? כי עשה משת שואה בישראל, והוא משפחת שאול, לא יומת איש בישראל. דבר אחר שאמר, הנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף והוא אינו אלא מבנימין, ולמה אמר עם יוסף? אז אנחנו כמובן מפרש יציג, אלא מה יוסף גמלו איך אברהה, והוא גמל להם טובה שנאמר ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. לכן אמר ראשון לכל בית יוסף, הוא אמר רגע, יש פה איזה תקדים. התקדים הוא שגם יוסף נהג ברוחב לב של מנצח. אני מצפה גם ממך. על פי הסברה הזאת אנחנו שומעים עוד נימוק. יש כמה וכמה נימוקים לבחירת ההפטרה לפרשה. אז יש היסוד אחד של צוואה. הרי כמה וכמה הסבר, ואני שומע עוד דבר. סופה של הפרשה. סופה של הפרשה, ויראו אחרי יוסף, ויאמרו אתה יגמלנו, ויפק יוסף, וזה בכה, ובא התפייסות. בנימוקים הסיפוריים האלה, בטענות האלה, השתמש גם שמי בן גרה. לכן כתוב לכל בית יוסף. אז על פי דברי חז"ל אלו, יש לנו עוד איזה הסבר אחד מחודש לגמרי, בכיוון אחר לגמרי, שאני באמת לא בסדר, אבל גם אחרי יוסף לא יהיו בסדר. יוסף גילה רוחב לב, גם אתה תגלה רוחב לב. לכן אומר לו כל בית יוסף, היום יומת איש, אמר דוד, ברוח הקודש, איש אחד יעמוד ממנו, ועתיד הקדוש ברוך הוא לעשות שהוא הגדולה, ובזכותו נקרא איש יהודי, אתה הצלת, על שבטך אני כותבו וכו' וכו'. גם הזוהר תורם את חלקו לדמות הזאת של שימי בן גרא מהבחינה הרוחנית. אתה יש להסתכל, שימי תלמיד חכם היה, וחוכמה רבה הייתה בו. למה יצא, זה כמובן, זה התרגום העברי, למה יצא אל דוד ועשה לו מה שעשה? אלא ממקום אחר היה הדבר, והכניס לו דבר זה בליבו. כאילו שימי הוא אנוס, שימי הוא כפוי לעשות את הדברים האלה. ממקום אחר, דוד הבחין בזה. וכל זה עשה לתועלת דוד, כי ההוא שעשה לו שימי גרם לו לחזור בתשובה שלמה, ושיבר ליבו בשבירה רבה, ושפר דמעות רבות מתוך ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, ועל כן אמר כי השם לא יקלל. ידע שממקום אחר עליון ירד הדבר, אלא שימי נעשה הכלי שהקדוש ברוך הוא דיבר דרכו. שני ציוויים ציווה דוד לשלמה בנו, אחד של יואב ואחד של שימי, עם שאר הציווי שציווה בו. של יואב, שכתוב גם אתה ידעת אשר עשה לי, דבר סתום היה, שאפילו שלמה לא היה לו לדעת, אלא משום ידוע איך אם לדבר שלמה. ושימי, כתוב, הנה אמך שימי, מה הוא ואמך? ראינו איך שהמפרשים התחבטו בזה. כי הוא מוכן לך תמיד, כי רבו היה, ומשום זה לא אמר על יואב, הנה אמך יואב. אבל שימי זה שנמצא איתו תמיד אמר, והנה אמך. וישלח המלך ויקרא לשימי ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים. איפה היא החוכמה של שלמה המלך בדבר הזה? אלא הכל בחוכמה עשה, ולכל הצדדים השגיח. כי חכם היה שימי ואמר שלמה, אני רוצה שתתרבה התורה בארץ על ידי שימי ולא יצא לחוץ. אני צריך אותו במרכז העולם, אני צריך אותו במרכז הירושלמי, אני צריך שהוא יעמוד בראש ישיבות כל ירושלים, אני צריך את שימי כאן. זאת אומרת, יש פה שני מישורים, בין נצרף את עיון יעקב וכו' וכו'. הוא רבי, אני רוצה לנצל את הסגולות הרוחניות שלו, ואולי הסגולות האלה הם שיעמדו לו. עכשיו יש פה כמובן עריכות דברים, טוב, מי שיהיה לו שכל יראה את כל הדברים האלה. יש גם בברבנל עריכות בהסברת כל מיני נימוקים וכל מיני הסברים כאלה, למה הוא עשה לו את הדברים האלה, ואיך הוא חשב שהתנהל עמו וכו' וכו'. ובעקבותיו יש בספר כלי יקר של רב שמואל לניאדו גם כן הסברים כגון אלה. אולי זה באמת מה לבחור, כל כך הרבה דברים טובים פה. נראה אולי בברבנל בפסוק ת', ואומנם אמר, ואתה תנקהו, ראוי שיפורש כפיצות הכבל, הביא בגללך אתה אמו כאשר קרא לי אמו, אל תחפר בהתרתו כאשר עשית אני, אחרי אשר מפת אחרי החסיתי וברצוני ולא כפיידי. אתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה. רצה לומר, אם היותו ישיש, לא תהדר פני זקן כמו ולא תחמול עליו, אבל הורי צוותו בדם שאול, או יהיה פירוש, כי איש חכם אתה, ולא תצטרך ללימודו ולחוכמת תורתו אשר בפיו. הנה אם כן, לא ציווה דוד לשמו שיהרוגת את שמי על מה שקילה לו בעבר. משהו מעין זה יש אצל רב חיים קניבסקי, נהפוך לרגע את העמוד האחרון, בטעם הדקרה. ואתה אל תנקהו כי איש חכם אתה. הרמב״ם בהלכות מלכים כתב, דמורד במלכות יכול המלך למחול על כבודו. ועל כן אמר לו, הנה אני מחלתי על כבודי, אבל אתה אל תנקהו אם ימרוד בך, אל תמחול על כבודך. וכי תימה שהוא רבך, זה הגמרות שלנו, ואתה חייב בכבודו, על זה אמר כי איש חכם אתה. מסתום, לא ראה את הברבנל, ממש כמו שהוא אומר. וכזו התוספות, שאם התלמיד נתחכם כרבו, שוב אין חייב בכבודו כדין רבו. הוא היה הרבה של שלמה בתחילת הדרך, אבל שלמה, אמנם זה לא מתיישב עם כל המאמרים, כי הרי עובדה היא ששלמה, למרות שהגיע למדרגה אישית גדולה, כל עוד שהיה רבו חי, אז הוא לא נשא את בת פרעה, אז אולי היה לו רק דרך ארץ בפניו. על כל פנים, וידעת את אשר תעשה לו, שיהיה מורד במלכות, ולא תמלכו לו, שתוכל להנישו, וכן עשה שלמה. על כל פנים, אני חוזר לרגע לכלי יקר, איך הוא ניסה את הדברים האלה לומר. בטור השני של דברי הכלי יקר, בקטע המתחיל, ולעניות דעתי, שלהיותו שמעי, רבו של שלמה, זה הקטע הרביעי מלמטה, לא רצה להמיתו, אבל חשב שישב שם תמיד בירושלים ללמוד ממנו חוכמה, ולכן גזר עליו שלא יוצא ענה וענה, כי בשקידה תרבה התורה לשקוד יום יום חברו זה, וזה שאמר ויאמר לך בני בית, בני בית ועד לחכמים בירושלים, וישבת שם ביישוב גדול מתבודד, ולא תצא אל תפנה לשום דבר אחר, שעץ חיים יהיה מחזיקים בה, ולא יומת. אמנם ביום צאתך מות ימות, מות מצד היפרדך מעסק התורה ולימודה, בערך מה שאמר עיון יעקב, שהתורה קולטת. ותמות מיטה שנייה, בבור שתחליף דבר מלך שלטון, ועוד יתגלגל עליך חוב ישן, ממה שירצה את אבי אביך. והנה חייבו שלא יצא מהבית, ועל דרך הנזכר כלל הוא עיקר כדי שיהיה שקוד ללמוד תורה. אמנם ביין העונש לא נשו על היציאה, לבד כי כשיעבור את נחל קדרון. ויאמר שמי למלך, מארי, הכוונה על רבי יצחק אברבנאל, הנה קיבל שמי הגזרה בספר פנים יפות שאמר טוב הדבר. רצה לומר, הדבר טוב מפעד עצמו, מחאי, אתה נותן לי פנסיה, אני יושב בהם שמלמד. להשב את ירושלים עיר התהילה, פה יושב כי הביטיה. ועוד שראוי לקיים דבר מלך שלטון. ולעניות דעתי, על פי מה שכתבתי בפסוקים הקודמים, שרצה שיהיה לו בית לחוכמה. וזה אמר ויאמר שמי טוב הדבר לשקוד על התורה. זה אמר טוב הדבר, ואחר שהוא טוב מעצמו, אין טוב אלא תורה. כן, יעשה עבדך ברצון טוב, בלי מגרעת. ולזה הזכיר וישב שמי ימים רבים בירושלים, שלא יצא קיים על צד ההכרח, שלא כן לא היה יוצא, כי הוא היה שמח לשקוד על התורה בביתו. בצורה מפולפלת, כתב רבי יונתן אייבשיץ, בעל האורים ותומים, בעל הקרייטי ופלייטי, בקליבר. ועוד נראה, אז יש לו ספר על ההפטרות. ועוד נראה לבאר באופן אחר, דעית, הכל כבודה בת פלך פנימה. וזה למדו על הסנדרין שעל יצא חוץ לירושלים, דשם היו יושבים בלשכת הגזית. ואמר בשס, דאמר שאול, בן מי זה האלם, דאמר אם מותר לבוא בקהל או לא, לסוף שאלו בבית המדרש, אמרו אמוני ולא אמונית, מאבי ולא אמונית. דמה איתה מה דאסרו משום כי לא קידמו אתכם בלחם ומים, איש דרכו לקדם ולא אישה משום כל כבודה בת מלך פנימה. כל כבודה בת מלך פנימה נדרש בכמה דרשות. דרשה אחת מפורסמת, ש בנותיהם של המואבים והמונים מותרים, מכיוון שכל הנימוק לאסור אותם שלא קידמו אתכם בלחם, והרי אין דרכה של אישה לקדם, ולכן דוד גם מותר לבוא בקהל. דרשה נוספת, כל כבודה בת מלך פנימה, סנדרין, זה לא מכובד, זה זילות הדבידינה שהסתובבו וכו' וכו'. יש מקום אחד בלשכת הגזית ששם יושבים, אז סנדרין לא יוצאת מחוץ לירושלים. ועניין שמי בן גירה דקילה לדוד מואבי, הגמרא בשבת אומרת כללה נמרצת זה נוטריקון, ואחד מהם זה שהוא מואבי, הזכיר לו את המוצא הבעייתי שלו, וצריך לומר, לא סביר לדכל כבודה בת מלך פנימה קי על האישה. או שאתה דורש כבודה בת מלך פנימה על הסנדרין, או שדורש לה על האישה, אלא על סנדרין, ואם כן אסור לצאת מירושלים. ולכן שפיר כאמר, ביום צאתך מירושלים וגילית דעתך, דעל כבודה קי על אישה, ואם כן היית במורד במלכות, מילא אם אתה לא דורש את כבודה בת מלך פנימה על מואבי, אז אמרת לי שאני מואבי, זה נכון. מפני שאתה לא מקבל את הדרשה, אז אתה עירערת על האיחס שלי. אבל אם אתה יוצא, רואים את החריפות, אבל אם אתה יוצא מירושלים, אז אתה לא דורש כל כבודה על סנדרין, אז אתה מוכרח לדרוש את זה על אישה, ואם אתה יודע אישה, אז אני מותר לי להיות קהל, אז מה אמרת לי שאני בן מואבי? ולכן אתה מורד במלכות, ושמי היה ראש לסנדרין כמבואר. זאת אומרת, יש פה דוגמה יפה מאוד, איך אם השימוש החזלי של שמי ראש לסנדרין, עשה רבי יונתן אייבשיץ חשבון שלמעשה כאן נתחייב שמי מוות או מכאן או מכאן. יש ספרים של חכמים בני דורנו ששנו את הסוגיה הזאת. ואפשר להבין גם את הצו של שלמה, ציווה עליו לא לעזוב את ירושלים. כל קללתו של שימי יצאה כי בחיפזון דן את דוד כמפסיד מלוכה וכאיש הדמים. היה יהודי, היה. יש פה מרד. דוד הוא כבר לא טירון. אולי הוא יתמודד עם זה. מה אתה כבר גמרת איתו את החשבון ואתה אומר שאבשלום ינצח? אלא מה? היית חפוז. חיפזון זה יזיק מאוד כאשר יושב בבחורים אשר שם הוא הגאון ועל פיו יחתך כל דבר. אבל אם שימי יושב בירושלים, עיר מלאה חכמים וסופרים כמוהו, לא יצא משם שום נזק. ואם יפסוק בחיפזון, הרי חבריו יעקבו. אבל כאשר הוכיח שהוא עצמו פוסק מתי יגיע הזמן, או באיזה הזדמנות יעזוב את העיר. שימי מפגין עצמאות יתרה. הוא לא נכנע, הוא לא דן עם חברה. בסדר, אתה צריך לעזוב. אתה יודע, תתייעץ. אלא מה? אותה נמהרות, אותה ביטחון עצמי, אתה מפגין גם פה. הרי אז שימי עלול להיות מסוכן למלך שלמה הצעיר תלמידו, ולכן עליו לקיים את צוותו, אל תנקהו. כלומר, אם יחטא עבירת דם, אל תנקהו, אלא תהרוג אותו, למרות שרק רשאי להרוג ואינו חייב, ברמב״ם לגבי מורה במלכות. ובוודאי שלמה המלך ירצה לחמול על שימי רבו ולא להרגו, על כן בא צוות דוד להזירו, אל תנקהו, ואם אולי ירצה להנישו עונש אחר ולא עונש הריגה, הורדת את צוותו בדם שאול. כמו שאמרתי, יש עוד מקור אחד, לא ראיתי את הספר במקור, לא ראיתי בכלל את הספר הזה אף פעם, בשם תורת חכם של אחד מגורי הארי. אבל יש ספר ששם קיבצו את כל ביורי המקובלים לנגלה, ושם כתוב כל שלושת אלו, אני לא בטוח אם זה לא טעות, אבל אם זה כתוב, אז זה מוסיף עוד מרכיב חדש. כל שלושת אלו היו קרובים מאוד לדוד ורצה בטובתם. יואב היה בן אחותו, שימי היה רבו, להגיד שהייתה פה פליטת קולמוס, שאולי שימי היה רבו של בנו, אבל אם כתוב שימי היה רבו, אז למעשה הוא היה כבר יהודי ישיש, שהיה גם רבו של דוד, וראינו שרבו של דוד הוא אחד מאותם לוויינים שמלווים את המלך, וגם רבו של שלמה, הוא ברזילי גם עלו חסד. מכיוון שיואב ושימי חתו לו, רצה דוד שקבלו נשם בעולם הזה וילך לעולם הבא. אלא שבכל הסרטוט הזה של הדמות, יש פה בעיה שנגענו בה כבר כמה פעמים, מה פירוש השם אמר לו שיקלל? מאיפה דוד למד? אז רשי, על פי דרכו אמרנו, בוודאי, אם יש איש גדול כמו שימי, שהוא ראש הסנדרין, או איש בבל תורה, או רבי כזה וכו' וכו', לא יכול להיות שסתם הוא יאמר. הוא נעשה שליח. אבל כל הבעיה של בחירה חופשית, כל הבעיה של פעילות של אדם, האדם איקיש מהעובדה, כך דוד למד פשט, דוד בעל מוסר, דוד הבין, אם מישהו, מה הוא אומר לי? אפילו אם איש פשוט, הוא אומר לי משהו, על אחד וגם אמר גם, עורר את הבעיה, מה פירוש השם אמר לו? על זה יש בתניה. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו לאדם פשוט, או מכהו, או מזיק ממונו, הוא מתחייב בדיני אדם ובדיני שמיים על רוע בחירתו, יש פה שני מישורים, אף על פי כן. על הניזק כבר נגזר מן השמיים, והרבה שלוחים למקום. מה זה נוגע אליך? אתה צריך לקבל את המנה שלך. עובדה שדוד יתעורר לתשובה מהדבר הזה, והוא יענש על מה שהוא עשה. אלא אפילו בשעה זו ממש, שמכהו ומקללו מתלבש בו כוח השם, ורוח פיו יתברך המחיה ומקיימהו. וכמו שנאמר, כי השם אמר לו כלל, ואיכן אמר לשמעי, אל המחשבה הזו, שנפלה לשמעי בליבו ומוחו ירדה מאת השם, ורוח פיו המחיה כל צבאם החיה רוחו של שמעי בשעה שדיבר דברים אלו לדוד. כאילו נסתלק רוח פיו והתברך רגע אחד מרוחו של שמעי, לא יכול לדבר מאומה. יסוד פשוט וברור, אבל איך בעל התניה הרכיב אותו? לעולם השם דברך ניצב בשמיים, אתה מחיה את כולם, נגמר. אז אם מאיפה יש כוח לשמעי לדבר? שמי עושה את זה? שמי מגיע לו? איך להסביר את זה? אז יש פה הסברים כל כך מתוקים של הרב הוטנר. הנה כל משכיל בעבודת השם יודע נאמנה, כי עולם עבודת השם עשוי הוא רשויות רשויות, וכל רשות יש לה חוקים ומשפטים הנוהגים במיוחד, וממילא אין שום סתירה סותרת את חילופי הנהגות בין רשות אחת לחברתה. ועלו בשעה שקילל שימי בן גרה את דוד, לא הניח דוד לעשות שום מחאה כנגדו, באומרו כי השם אמר לו כלל, בכל זאת רואים אנו כי המילים האחרונות של דוד בהי אלמה היה הציווי להוריד את צבתו של שימי בדם שאולה. כחשבון החכם עם נפשו להימנע מרגשי הנקמה. וברשות זו בוודאי שאמנם נכון הוא הדבר, והחשבון הוא חשבון צדק, כי ברשות זו אנו כופרים בבחירה, וכשם שהמטורף עושה מעשיו בגזרה של חוקי הטבע, כמו כן הבליעל נאנס הוא בגזרת הטבע של יצרו, כמו שאמר דוד על שמי שהשם אמר לו כלל, אבל כשאנו עומדים ברשות המשפט, אז בוודאי שאנו עומדים על הבסיס המוחלט של כוח הבחירה. אותו הצדיק שנגנב ממנו כל רכושו, ובשעה שנודע לו על זה, ירגיש בכל מעמקי נפשו שכל דוד רחמנה לטו אביד, והיה ברור אצלו שכל מה דוד רחמנה לטו אביד, והיה ברור אצלו שההפסד שלו הוא לטובתו. מכל מקום בוודאי שלא היה הצדיק הזה פותר את הגנב ותשלימי כפל על פי הסברה הנעל. כל גנב הרי עושה את רצון השם, הוא צריך להזיק לך. זה סברה למדנית, מה זה נוגע אליך? אתה צריך להינזק, ועל זה אני מקבל את הדין, ועל זה אני מצדיק עליי את הדין. אבל מי אומר שאתה היית צריך להיות השליח הזה? כל מה שנתבטל מוראה של מלכות בתקופתנו, היינו משום שהכניסו את הכפירה בכוח הבחירה ברשות המשפט. וכבר אמרו צדיקי הדורות, שאף על פי שבענייני צורכי עצמו יש לו לאדם למעט בהשתדלות ולסמוך על הנהגת ההשגחה, מכל מקום בנוגע לטובת חברו צריך אדם להאמין אך ורק בכוח ההשתדלות. מה אתה בא לבקש צדקה? תהיה בעל ביטחון, תהיה בעל ביטחון. למה אני צריך לתת צדקה? התשובה היא, אדם צריך להיות בעל ביטחון כלפי עצמו, ובלי ביטחון כלפי הזולת. וכל צד בנוי על היסוד הנעל, כי עבודת השם עשויה היא רשויות, ומה שנקרא ברשות אחת הסתכלות קדושה, קרויה היא ברשות השנייה הסתכלות אסורה. ומשהו מעין זה, כתב גם רבי רוחם בשיחות, מעיקרה דדינה אין לו למוקה להיות בכעס ובטענות על המכה אותו. כי כשליח בטין כן הוא דומה, השם אמר לו כלל. שלוחו של מקום הוא לעשות ככל אשר גזר אשר הוא התברה, וכן דוד בעת יצא שימי בן גירה וכאילו לא כנמרזת, כי השם אמר לו כלל לדוד ולא ילך אף לנגוע בו. זהו כל העניין אצל יוסף. פעם נוספת הוא מדגיש את זה, לא יכול היה לראות את המדרשים הללו אם היו גנוזים, כי באמת השיחה הזאת נאמרה בפרשיות של יוסף, אשר אמר לאחיו אל תעצלו כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. משהו מעין זה כתב גם הרב דסטר במכתב מליהו על המוכנות של דוד לקבל את הדברים האלה. היוצא לנו מדברנו, אנחנו יכולים לדבר על שימי בן גרה המקראי, ובמקרה שלנו כמו שאמרנו האישיות שלו די ברורה, ויש לה מרכיבים מכובדים שאנחנו יכולים לסרטט אותו ואת מעמדו ואת מעשה ואת מעמדו החברתי וכו' וכו'. אבל אם היינו אומרים על פי המקרא, איש המוני כזה, איש וולגרי כזה, המלך עובר והוא מייסי כלבים כזה, זורק עליו אבנים, מאפר אותו באפר, לך צא, צא איש אדמים וכו' וכו', וגם ערמומי כזה, כי אחרת אני לא מבין, קשה לעמוד, אבל בוודאי היו מאות אלפים מיליונים של אזרחים במדינת דוד ושלמה. מה היה צריך לעשות שימי? דבר פשוט מאוד. איך שנודע על המהפך הזה, עוזב את בחורים, החיים שלו, והולך אי שם לגליל, אי שם לנגב, מתבולל. מה היה? יש רישום תושבים, יש איזה מחשב שיגלו אותו. איש אנונימי, איש אחד, לא יודעים עליו, נמלד, וגם מה לא עושה אדם בשביל להציל את חייו? זה ברור ששימי את הסברה הזאת לא יכול היה לי, ומי בכלל יהיה אמר שדוד יסלח לו? באמת הוא ינצל את אישיותו ויבקש. מי אומר שזה יעזור? היה צריך ללקוט את הדרך היותר פתוחה. התשובה היא פשוטה לפי חזל. זה ודאי אחד הדברים שהניעו את חזל לעשות. זה היה אדם מפורסם מאוד, או שהיה רבו של דוד לפי גרסה אחת, אבל ודאי, כשדוד שכר רבי לשלמה, אז הוא שכר לו יהודי שיכול להיות רבל לחבר'ה מן חכים כזה, לבן יקיר כזה, שלמה, החכם, ויעבור עוד הרבה זמן עד ששלמה, כמו שאמר רב חיים קניבסקי, יגיע למדרגה שהוא מחכים את רבו והוא כבר לא צריך אותו. אז הוא יגיע למדרגה גדולה. אדם כזה איננו יכול להיעלם. אדם כזה, כל ישראל מכירים אותו, ראש לסנהדרין, תורה וגדולה במקום אחד. האדם כזה שמרדכי ואסתר מהצאצאים שלו. לפנינו דוגמה קלאסית של סתום בצד אחד של האישיות שלו, גם עם צדדים אחרים ידועים, ואת הסתום הזה יהיו חזל. אבל מה למדנו על פי דרכנו מהפירוש החזלי הזה? מדינה, משטר, גיבורים, שרי צבא, הנהגה של ממלכה שלמה. ואיך הדוגמה האידיאלית של ממלכה ישראלית? סגל חכמים שמלווים את המשטר המדיני. סגל חכמים מסביב לדוד. סגל חכמים מסביב לשלמה. שלמה, חכם, זוכה לנבואה, זוכה לחלומות מופלאים כאלה. הוא צריך רבה. ואם אין רבה, אז והתחתן עם בת פרעה. אחריות של כלל ישראל. מה מבינים ראשי השלטון?